בפרשת שבוע, פרשת שלח, אחרי חטא המרגלים, כתוב שהיה חרונף גדול מאוד. עד כדי כך שכתוב בפרק י"ד, פסוק י"א, ויאמר אדוני אל משה, עד אנה ינאצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו, עקנו בדבר ואורישנו, ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. כך השם יתברך אמר למשה, הלו תלונה קשה על עם ישראל, ולכן הוא רצה לבטל את עם ישראל לגמרי, רק להשאיר את משה רבנו וצאצאיו, ויהיה מצאצאיו גוי גדול ועצום ממנו. משה רבנו התחנן על עם ישראל, וכך כתוב מה הוא אמר, ויאמר משה אל אדוני, ושמעו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו, ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה אדוני בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה אדוני, ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, ובעמוד אש לילה. והמתה את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור, מבלתי יכולת אדוני להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם, וישחתם במדבר. ואתה יגדל נא כוח אדוני כאשר דיברת לאמור, אדוני ערך אפיים ורב חסד, נושא עוון ופשע ונקה לו ינקה, פוקד עוון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים, זך נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה. ויאמר אדוני, סלחתי כדבריך. מה התוכן הכללי של בקשה, של דברי משה רבנו להשם יתברך? משה רבנו כאן בבקשה הזאת לא ביקש בגלל זכותם של עם ישראל, אלא בגלל כבודו של השם יתברך. אומר לה השם יתברך, כיוון שהיו כאלו ניסים גדולים וכאלו גילויי שכינה מהשם יתברך לטובת עם ישראל, ממילא אם עכשיו השם יתברך חס וחלילה לא היה מקבל את דברי משה רבנו, מה נעשה? אם לא היו מתקבלים דברי משה לרחם על עם ישראל, הגויים לא היו אומרים שזה בגלל איזה עבירה השם הרג אותם, או בגלל איזה אבון שהם נכשלו. כי מה הם היו אומרים? אם השם יתברך עשה להם כאלו ניסים גדולים, בשום אופן אולי היה הורג אותם. אלא הם היו ממציאים סיבה אחרת. הם היו אומרים, השם נשבע להם לתת להם את ארץ כנען, והוא לא יכול לקיים את זה. אין לו איך לנצח את האומות שנמצאים שם. חס וחלילה כך הם היו אומרים. ולכן הוא הרג את עם ישראל. כך אומות העולם יגידו, וזה חילול השם. ואת זה השם יתברך קיבל את הטענה הזאת. זה כללות דברי משה רבנו כאן. אבל יש כאן עוד כמה וכמה פרטים שהעריך בהם בתוך הדיבור הזה משה רבנו, שיש בזה כוונה עמוקה מאוד. ובאחד הפרטים האלו אנחנו רוצים עכשיו להתעכב. וזה כשמשה רבנו אומר להשם יתברך, שמעו, בפסוק י' ד', שמעו כי אתה אדוני בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה אדוני. שני הפרטים האלו שאומר משה רבנו להשם יתברך בתוך דבריו על הגילוי שכינה הגדול שהיה מהשם יתברך לעם ישראל, הוא מדגיש את שתי הפרטים האלו, אשר כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם. זה לשונות חזקים מאוד של גילויי שכינה, שכמעט ואין לנו לשונות חריפים כאלו של גילוי שכינה בכל התורה. ודווקא כאן משה רבנו מדגיש את הלשונות האלו. אז בדרך הפשט, הסיבה שהוא מדגיש את זה, זה כדי לומר שאם יש כאלו גילויי שכינה, אם אחר כך הוא יערוג, אם היה הורג אותם, אז יגידו זה לא יכול להיות בגלל חטא. מי שמשה בך כל כך התקרב אליהם, היה מוותר להם על הכל. זו סיבה אחרת, חס וחלילה מבלתי יכולת. אבל יש כאן עוד דבר שאליו כיוון משה רבנו. כשהשם יתברך רצה להרוג את כל עם ישראל חוץ ממשה רבנו וצאצאיו בגלל העבירות, מה הכוונה? העונשים אצל השם יתברך זה לא עניין סתם של נקמה, אלא העניין הוא שעל ידי החטא רחמנא ליצלן נעשתה זוהמה, וכדי להפריד את הזוהמה היה הכרח בעונש. כמו אצל אדם הראשון שנכשל בחטא עץ הדעת ונגזר עליו גזרות חמורות מאוד, נדבר בלי נדר על שתי הגזרות המרכזיות שנגזר על אדם הראשון בחטא עץ הדעת. האחת, שהשם יתברך גרש אותו מגן עדן, והשנייה, שנגזר עליו למות. מהו עומק שני הגזרות האלו? ויותר נשאל את עצמנו, הרי שני הגזרות האלו נגזרו לא רק על אדם הראשון, גם על צאצאיו. אם הוא חטא, צאצאיו מה חטאו? הוא הסתלק מגן עדן, טוב, אבל צאצאים בדורות הבאים, למה צריכים לעזוב היו גם את גן עדן? למה היו צריכים גם למות? הכוונה מבואר כמדומן בכתבי הארי, על ידי חטא עץ הדעת נכנס זוהמה בנשמה, התערבה זוהמה בנשמה, וירדה גם הדרגה ממילא של הנשמה. אז אין לנשמה כזו מקום בגן עדן. נשמה שנלקחו ממנה חלקים של האורות, והתערבה זוהמה בתוך הנשמה, זה כבר המקום שלה לא בגן עדן. הוא היה צריך לרדת לעולם הזה, שם המקום של נשמה במצב הזה, שם לעבוד את השם יתברך. וכדי להפריד, להשלים את הפרדת הזוהמה מהנשמה, היה צריך רחמנא ליצלן את המיטה. ולכן גם על הדורות שאחריו, כי הם קיבלו כבר נשמות מהסוג של הנשמה החדשה של אדם הראשון, פחות גבוהה ומעורב זוהמה, אז מקום התיקון זה בעולם הזה, וצריך היה את המיטה כדי להתנקות מהזוהמה הזאת. ולכן אומרים חז"ל שאחרי מתן תורה עם מלאכת העגל לא היו מתים, עם ישראל היו נשארים חיים לעולם. למה? בגלל שעל ידי מתן תורה התנקתה זוהמה, לא היה צריך אז בשביל מה למות. אבל על ידי חטא העגל חזרה זוהמה, ולכן הם לא זכו לחיות לעולם. כשהקדוש ברוך הוא רצה להשמיד בגלל חטא המרגלים את עם ישראל, זה לא היה בתור נקמה, אלא זה היה העצה היחידה שהוא ראה איך לנקות את הזוהמה שבנשמתם שהתלכלכה על ידי החטאים, חטא העגל. וזה מה שכתוב בפסוק י' א', ויאמר בתחילת דברי הפורענות של השם יתברך, ויאמר השם אל משה, עד אנה ינעצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו. אומר השם יתברך למשה רבנו, עד אנה זה בלשון עתיד, עד מתי כך ימשיך המצב? עד, בלשון עתיד, ועד אנה לא יאמינו, לא כתוב עד אנה לא האמינו, לא יאמינו לשון עתיד. אומר, אין לי עצה, איך אני אשאיר את המצב כך? תראה מה קורה. ואם תאמר, תעשה להם יותר מופתים, שמופתים עוזר הרבה לקדם את האדם בעבודת השם, כמו שכתוב בקריאת ים סוף, אחרי שנקרא הים, ובני ישראל עברו בים ביבשה, והמצרים רדפו אחריהם, והים נסגר, מה כתוב? וים, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם משה עבדו, המופתים הניסים מחזק את האמונה בהשם יתברך, אבל הוא אומר, עד אנה לא, עד אנה ינה, הוא אומר של משה, עד אנה הנה עצוני עם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי, בכל האותות אשר עשיתי בקרבו, כל המופתים כבר עשיתי. אז זה בא משה רבנו ואומר להשם יתברך, כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם. אומר לו משה רבנו להשם יתברך, על התלונה, אין איך לתקן את עם ישראל, הוא היה מוכרח חס וחלילה להשמיד אותם. אומר לו משה רבנו, יש כן עצה. אתה אומר אפילו הניסים לא מספיקים, זה לא עוזר, זה לא פותר את הבעיה. אומר לו משה רבנו, כן יש עצה. כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם. תחזק את השראת השכינה, את האור האלוקי בעם ישראל, תחזק את הבחינה של כי אתה השם בקרב העם הזה, את האור האלוקי שבתוכם, אשר עין בעין נראה אתה השם. תיתן להם יותר בחינה של ראייה רוחנית, להרגיש ולחוש את מציאות השם יתברך, ואז זה יסלק את הזוהמה, זה יתקן את העתיד שלהם. ולא זו בלבד שמשה רבנו מבקש את זה, אלא הוא אומר את זה בלשון שזה קיים, בלשון הוא מספר מה יגידו המצרים. הם יגידו כך וכך על העבר, הם יגידו את זה כבר. הוא מחזק, וכשזה יוצא מפים של משה רבנו, אומרת הגמרא במסכת כתובות בדף ק"ג עמוד ב', מקיים בהו בצדיק ותגזור אומר ויקם לך. כשהצדיק מברך, אומר שכך יהיה, זה נפעל בשמיים. ואם זה כתוב שם על צדיק, זה כתוב על רבי, כותב המחבר של המשניות, רבנו הקדוש, על אחת כמה וכמה על משה רבנו, על אחת כמה וכמה כשמשה רבנו נמצא בשעת נבואה, הרי עכשיו באמצע דיבור עם השם יתברך, ויאמר השם אל משה, עד אנה וכו', ואז ויאמר משה אל השם, ושמעו וכו', זה בתוך נבואה כל הדברים האלו. אז הכוח של זה הוא גדול מאוד. אז כשמשה רבנו אומר את זה, כבר מתחזק הבחינה הזאת של כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם. כיוון שמתחזק הבחינה הזאת, כבר מזדקחים עם ישראל, וכבר אומר לו השם יתברך, במקום הקנו בדבר והורישנו ועשה וכו', למה אומר לו השם יתברך? ויאמר השם, סלחתי כדבריך. מדגיש לו השם יתברך באמירה שלו, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. הדיבור פעל, הדיבור פעל. וזה הוא אומר בפסוק הבא, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. זה אומר לו השם יתברך, פעלת בדבריך שיהיה יותר הערה אלוקית בעולם. אנחנו מוצאים בעוד מקומות בתורה שהשם יתברך רצה לחלות את עם ישראל, ומשה רבנו עמד בפרץ בפרשת כי תשא בחומש שמות, ואחרי חטא העגל בפרק ל"ב פסוק ז' ועלה: וידבר אדוני עם משה לחרט כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, שר ומהר מנתך אשר הציוותים, עשו להם עגל מסכה והשתחוו לו והזבחו לו, ואמרו: אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר אדוני עם משה: ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא, ואתה הניחה לי ואיחר אפי והם ואכלם ואשא אותך לגוי גדול. אז גם אותו מהדברים שהשם יתברך רצה להשמיד אותם ולהשאיר את משה ואת זרעו, אז מה כתוב? ויחל משה את פני אדוני אלוהיו, ויאמר: למה אדוני יכרע פך בעמך אשר רוצה את מארץ מצרים בכוח גדול ויד חזקה? למה יאמרו מצרים למור ברע הוציאם להרוג אותם בהרים ולחלותם מעל פני האדמה? שוב מחרון אפך וינחם על רע לעמך. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך, ותדבר עליהם הרבה את זרחם כרוכבי השמיים בכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרחם ונחלו לעולם. וינחם אדוני על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. גם כן משה רבנו הצליח לרצות את השם יתברך, וגם במותו הוא השתמש גם בנימוק למה אמרו מצרים למור וכו', גם הוא השתמש באותו נימוק, לא רק אבל גם בנימוק הזה. עוד מקום אנחנו מוצאים בפרשת קורח, בחטא של קורח ועדתו, אז כתוב שם בפרק ט"ז פסוק כ: וידבר השם למשה ולאהרון למור, היבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. והשם קיבל את דבריהם, ואז הוא אמר שכולם יעזבו את משכן קורח ודתן ואבירם, ושאר העדה ניצלו, וקורח ועדתו, והם אלו שנספו. אבל אנחנו רואים שהמקום היחידי שבו משה רבנו השתמש בלשון הזו שראינו כאן בפרק י' פסוק י' שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה השם, זה אצלנו בפרשת שלח. למה? אנחנו רואים בתורה שבאמת אחרון אף שהיה בחטא המרגלים יותר גדול במקומות אחרים. ממה אנחנו רואים את זה? שגם אחרי שהשם יתברך ויתר לעם ישראל, אבל שני גזרות קשות נגזרו עליהם. גזרה אחת, שכל האנשים של אותו דור שהיו מגיל 20 ועד גיל 60, כמעט כל האנשים ההם מתו במדבר, לא זכו להיכנס לארץ ישראל. ועם ישראל 40 שנה הוצרכו, זה היה קרוב ל-40 שנה כי כבר חלק מ-40 עבר, עם ישראל קרוב ל-40 שנה הוצרכו להסתובב במדבר עד שיכנסו לארץ ישראל. זה שתי גזרות קשות מאוד, ומשתי הגזרות הקשות האלו התגלגלו עוד הרבה דברים קשים. על ידי זה התגלגל קרוב לסוף 40 שנה החטא של מי מריבה, שעל ידי זה משה רבנו לא זכה להיכנס לארץ ישראל. וכתוב בחז"ל שמשה רבנו היה נכנס לארץ ישראל והיה הוא הבונה את בית המקדש, בית המקדש לא היה יכול להיחרב. אז היה לעם ישראל הרבה תוצאות קשות, שתי גזרות ישירות. הגזרה שדור יוצאי מצרים עצמו, הם המאלו שהיו מגיל 20 עד גיל 60, הם מתו במדבר, רובה, כמעט כולם. והגזרה השנייה ש-40 שנה הסתובבו במדבר, ומזה התגלגלו עוד כמה וכמה דברים קשים, הפטירה של משה רבנו מחוץ לארץ ישראל, וכתוצאה מזה החורבן של בית המקדש, דברים קשים מאוד מאוד. אז זאת אומרת שאנחנו רואים שפה זה היה הדבר שהיה מבחינה התוצאות הכי חמורות, אחרון אף בזה היה גדול ביותר. דווקא כאן משה רבנו השתמש בנימוק הזה, כי אתה השם בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה השם. אם פה היה את האחרון אף הכי גדול, אז פה היה את הזוהמה הכי גדולה שנתפסה בנשמות, שזה מה שגרם את האחרון אף הגדול. כשיש את הזוהמה הכי גדולה, אז הוא מלמד אותנו התורה מה העצה הכי חזקה, כי אתה השם בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה השם. לחזק את שתי הבחינות האלו, לחזק את הבחינה של כי אתה השם בקרב העם הזה, להכניס את ההערה האלוקית לתוך נשמותינו, שכמה שיותר יהיה בתוכנו את הבחינה הזאת של כי אתה השם בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה השם, שהקרבת השם תהיה בבחינת אשר עין בעין נראה אתה השם. מה הכוונה עין בעין? הרי אי אפשר לראות את השם יתברך, אז יש בזה כמה פירושים. אחד הפירושים, אמנם אי אפשר לראות, אבל שזה יהיה כל כך קרוב עד שמורגש כבחינת עין בעין. ואיך זה? איך עושים את שני הדברים האלו? האחד, כי אתה השם בקרב העם הזה, את השראת השכינה הזאת בעיקר אנחנו יכולים להביא לתוכנו על ידי כמה שיותר לימוד התורה ותפילה להשם יתברך מעומק הלב. שני הדברים האלו באופן מעשי, להרבות כמה שיותר בלימוד תורה ולהרבות כמה שיותר בתפילה בשפיכת הלב, זה הפעולות שניתנו לנו לקרב את הנשמה להשם יתברך. בתפילה מעומק הלב, על זה נאמר בנביא בספר שמואל בפרק ראשון, שחנה הנביאה אמרה לשמואל, לאלי הכהן, על התפילה שלה, ואשפוך את נפשי לפני השם. ועל ידי התפילה הזאת היא זכתה להביא לעולם את שמואל הנביא, שריבה מלבד הוא עצמו הנבואה שזכה, כמבואר בחז"ל שהוא זכה שמכוחות היה הרבה הרבה נביאים בעולם. הוא הרבה את הנבואה. מה זה הנבואה? השיא של קרבת השם. איך היא זכתה להביא את כל זה לעולם? על ידי שהיא עשתה קרבת השם נורא מאוד, וישפוך את נפשי לפני השם. זה דבר ראשון. לימוד התורה, כתוב בזוהר, מובא בספר נפש החיים בשער ד', כל רגע ורגע שאדם לומד תורה הוא מתחבר לבחינה של מעמד הר סיני, שבמעמד הר סיני מה היה? שם היה גילוי שכינה הגדול ביותר, שם היה השראת שכינה הגדולה ביותר. ומה שם השם יתברך עשה? נתן תורה לעם ישראל, לימד אותם את עשרת הדיברות. כשאדם לומד את התורה הוא מתחבר אל הבחינה הזאת. אז יש שני הדברים שהכי מביאים לתוכנו את הבחינות האלו של כי אתה השם בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה השם. אבל אנחנו צריכים גם להיזהר מדברים שמפסידים את הבחינות האלו. מה הדברים שהכי מפסידים את שתי הבחינות האלו? שני דברים. האחד, פגם הראייה. כוח הראייה זה כוח קדוש מאוד, שהוא יש לו כוח של דרך הרוחניות שבעיניים להתקשר להשם יתברך. כמו שאנחנו בתפילה אומרים, והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך. מה זה והאר עינינו בתורתך? היה צריך לכאורה להגיד והאר שכלנו בתורה שלך. אלא הכוונה המסבירים המפרשים, שיש השגה רוחנית בתורה, שזה דרך האורות הרוחניים של העין. מלבד העין הגשמית יש אורות רוחניים נשמתיים של העין, והאורות האלו יש להם כוח של השגה בתורה. ואנחנו אומרים והאר עינינו בתורתך. קודם אנחנו מבקשים המרחם רחם מעלינו ותן בליבנו בינה, תן לנו שכל להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה. אז ביקשנו הכל, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. מה נשאר אחרי כל זאת לבקש על התורה? אומרים לנו חז"ל מסדרי התפילה אנשי כנסת הגדולה, ביקשת את כל זה, קיבלת את כל זה אפילו, אבל והער עינינו שזה יהיה עם הערה רוחנית, עם השגה רוחנית פנימית הדברים האלו. זה הכוח הזה תלוי הרבה באורות הרוחניים של העין. אז זה אדם בשביל זה כמה שיותר שומר את העין שלו מהפגם, אז יש לו יותר כוח בזה. וזה הכוח שפה כתוב אשר עין בעין נראה אתה השם. ודבר שני, יש לנו בתורה רמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה. כל מצווה מקרבת להשם יתברך, כל זהירות מעבירה מקרבת להשם יתברך, כל הפסד של מצווה זה הפסד בקרבת השם, כל מכשול בעבירה זה מרחיק מהשם. אבל יש לנו חלק מהמצוות, חלק מהעבירות שעליהם כתוב בתורה רחמנא ליצלן עונש של כף ריש ותף, עונש קרת רחמנא ליצלן. והעבירות האלו באופן מיוחד יש להם כוח, חס וחלילה, שמי שנכשל בהם זה עושה פירוד בינו לבין השם יתברך במידה גדולה, לא לגמרי, תמיד יש משהו שנשאר מחובר, תמיד יש חיבור, אבל פירוד ברמה קשה מאוד. העבירות האלו זה ההפך של בחינת כי אתה השם בקרב העם הזה. וכמה שאדם יותר שומר את עצמו מהעבירות האלה, אז השמירה יש לה כוח לחזק את כי אתה השם בקרב העם הזה. איזה עבירות יש? יש רשימה גדולה, מי שרוצה להסתכל, יש משנה מסכת כריתות, תחילת המסכת, רשימה ארוכה. אבל מה שבעיקר מבין אלו שצריך שמירה עליהם, זה שהדברים שלצערנו הגדול מי שלא שומר תורה מצוות עלול מאוד לקשל בהם. אז יש ארבעה דברים, שמירת שבת, אולי חמישה דברים: שמירת שבת, טהרת המשפחה, איסור של חמץ לפסח, החיוב לצום ביום הכיפורים, ואיסור חלב. יש חלק בבהמה שנקרא חלב שאסור באכילה, והעונש של זה זה כף רש ותף. אם אדם חס וחלילה אוכל בשר לא כשר, עלול להיות שיש בזה גם את החלק הזה. חמישה הדברים האלו זה הדברים, יש הרבה, הרשימה יותר ארוכה, אבל הדברים שאם חס וחלילה אדם לא שומר את התורה במצוות, מאוד מאוד חס וחלילה עלול באלו להיכשל באיסורים שיש בהם כף רש ותף, זה החמישה הדברים האלו: שמירת שבת, טהרת המשפחה, ואיסור של חמץ בפסח, ויום הכיפורים, ואיסור חלב. אז כשאדם נזהר בדברים האלו, ואני בטוח שכל הנמצאים פה שומרים את הדברים האלו, אבל כמה שאדם מוסיף זהירות על זהירות, מוסיף חומרה על חומרה בדברים האלו, בחמישה הדברים האלו, אז הוא מחזק על ידי זה בתוכו את הבחינה של שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה, שההערה האלוקית הזאת יש לה כוח אדיר לסלק אפילו זוהמה חמורה מהנשמה. אז אמרנו שני דברים באופן חיובי ושני דברים לשמור את עצמו מהשלילה. באופן חיובי, כמה שיותר להרבות בלימוד התורה, שזה מחבר את האדם לבחינת מעמד הר סיני, שזה בבחינת כי אתה השם בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה השם. ודבר שני, כמה שיותר להתפלל מעומק הלב להשם יתברך, שזה הבחינה של ואשפוך את נפשי לפני השם, שזה גם כן העניין של כי אתה השם בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה השם. ושני דברים, לשמור את עצמו מהדברים הלא טובים, לשמור את עצמו מכל משמר, מפגם הראייה, והעיקר הגדול, לשמור את עצמו מכל דבר שיש בו חס וחלילה חשש מאיסור כרת. אפילו אדם שומר שבת, אבל לראות, להיזהר בכל פרטי ההלכות, ללמוד את ההלכות, לדעת מה מותר, מה אסור, שלא יקרה חס וחלילה בשוגג, איזה תקלה. אדם שומר טהרת המשפחה, אבל לדעת היטב את ההלכות, שלא יקרה חס וחלילה בטעות, איזה תקלה. חמץ בפסח, לקנות רק את המוצרים עם ההכשרים הכי טובים. לשמירת יום הכיפורים, בעזרת השם, כולם בעזרת השם משתדלים לשמור היטב היטב. איסור חלב, אז כל דבר שאוכלים צריך להשתדל שיהיה הכשר הכי טוב, אבל בבשר זה, אז זה צריך הכי הכי להקפיד על הכשר מהודר, כי יש בזה יותר תקלות, ובפרט מה שאמרנו, איסור חלב, שזה איסור מהחמישה האיסורים שהזכרו ברשימה של האיסורים החמורים ביותר. אז שקונים אדם אוכל בשר, וזה הכי הכי להקפיד שיהיה בהכשר הכי טוב. היו הרבה צדיקים שבאמת בגלל חומר העניין של החששות שיכול להיות בכלל בשר, לא היו אוכלים בכלל בשר של בהמה, כל ימיהם רק עופות ודגים, לא, בכלל לא, לא אכלו בשר של בהמה. אני לא אומר שכל אחד צריך לנהוג בזה, זה חומרה, ודאי שיש הכשרים טובים שאפשר לסמוך בעיקר הדין, אבל לכל הפחות שאדם ידע שבבשר, אם הוא לא 100% שזה בהכשר הכי מעודר, לא ייגע בזה, לא ייגע בזה. אתה הולך על יד הבית, אוהב, עולה על יד הבית, איפה שאתה יודע שיש לך את ההכשר הכי מעודר וקונה בסדר לבריאות, אבל אתה מגיע באיזה אירוע שיש הכשר, אנשים טובים וזה, אבל אז מי שיכול, אם הוא לא יודע שזה הכשר הכי טוב, שזה לא יוכל בכלל באירוע. אבל אפילו אדם לא בדרגה כזאת, לא מסוגל, יכול לפחות בשר אל תאכל, אם אתה לא 100% שזה בהכשר הכי הכי מעודר שיש. על כל פנים, אז נחזור שוב בעזרת השם בלי נדר על עיקר הדברים שאמרנו. אנחנו כולנו הרי מחפשים איך להתנקות מהזוהמה שבנשמה, איך להתקרב בעבודת השם. אז יש לנו פה בפרשה עצה שמלמדת אותנו התורה, כמה שיותר להתחבר לבחינה של כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם. וזה בעיקר כמה שיותר לנצל כל רגע ללימוד התורה, וכמה שיותר לשפוך את נפשנו מעומק הלב בתפילה להשם יתברך, השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, השם יעזור שנזכה כולנו לבניין המקדש מרב ימינו אמן, וביאת משיח תתקיין מרב ימינו אמן. Beep.